עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
One, two. כן, בוקר טוב, בוקר טוב. התעוררתם, התעוררתם. יפה מאוד. קודם כל, מי שהתעורר זה כבר בונוס. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. בוקר טוב.
אני מסתפק בלהודות לשעון המעורר.
זה היה לשעון המעורר. אני דיברתי, כל מה שאמרתי עכשיו זה היה לשעון המעורר.
שמה?
כן.
אתה יודע מי שר קול שני בשיר של הדייר סטרייטס שהשמעת אתמול? לא ידעתי את זה.
איך זה? מאני, מאני פור משהו?
פור נאטינג, אין צ'יקס פור פרי.
קול שני? דורית ראובני?
סטינג.
וואלה.
אשכרה. שואלי הז'אנר התקנו אותי.
אוקיי, טוב, מעניין.
אגב, אחלה דורית ראובני.
נכון. ראיתי שעכשיו שמעתי בגלי צהל שהם עשו פרומו, הם עושים אירוע כזה של 45 שנה ל-4 אחר הצהריים. עכשיו תקלוט.
לפני 45 שנה לא הייתה השעה הזאת?
לא, לפני 45 שנה לא.
דיברתי על השעה, השר, לא על התוכנית.
זה עניין של 45 שנה בסך הכל.
זה הייתה בדיחה רעה, בקיצור, כן.
עכשיו תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו. תראה, אני בתיכון, אני מעיד על עצמי. אני הייתי פריק של השעה 4 אחר הצהריים, בתיכון, תקלוט באיזה מצב הייתי, כן? הייתי כל היום טייל בארץ, וזה, היינו חבר'ה כאלה שמטיילים, מנווטים, הולכים, מכיר את כל הארץ, וזה, הייתי מסתכל על מפות של ירדן, ודי זרקה, ודי, וואלה, שכחתי את השמות.
תראה לאן הגעת, מוודי זרקה לאיציק זרקה. זה חתיכת דרך.
יפה, הייתי כאילו, זה ממש באמת, האמת יציאה, לא משנה, אבל היינו פריקים של 4 אחר הצהריים.
מאליעזר בן יהודה לרמי בן יהודה, המצר.
עכשיו, שמעתי את הפרומו הזה, חטאתי בעיה הזנה לגלי צהל, ושמעתי את הפרומו הזה, ווואלה, אני מה זה לא שם כבר? כבר הרבה שנים לא שם. אני לא אומר את זה עכשיו באיזה... השתניתי, אני כבר לא הגבעתרון, ואני אוהב, אני טיפוס מסורתי, אז כאילו, זה כואב לי, אבל שמעתי את הפרומו וראיתי גלי צהל, והם אומרים מי דורית ראובני, בגלל זה זה עלה לי, דורית ראובני, ועוד כל מיני אנשים, הם כאילו אנטיקות כאלה, סליחה, אני לא רוצה לפגוע, אני לא אומר את זה בקטע של לפגוע, אבל אתה מבין, זה כאילו, גלי צהל, היא לא במקום הנכון, היא לא במקום הנכון, היא לא הבינה את השינוי, היא לא עברה את השינוי שהחברה הישראלית עברה.
עכשיו זה גלי צהל. טוב, אתה עושה פה מסים חוקם, שם אותי בפינה שאני צריך להגן גלי צהל, והם מתחרים שלנו, אז אני לא אגן עליהם, כי אני חושב שאנחנו תחנה הכי טובה בעולם, חוץ מהתוכנית שלנו כמובן, ואני רק אגיד שארבע ערכי הצהריים זה אחלה, זה מעלה דמעות בעיניים, מזכיר לנו... באמת נכון זה של פעם, וזה מזכיר לנו את פעם, ופעם היה פה מאוד נחמד. וזה, אתה יודע, בגלגלץ למשל, יש אחוז מזרחי לגבוה מאוד. רבים מתלוננים על זה, שלא בצדק. בסוף,
בן, אתה לא נשמע איתנו. משכנע, אתה נשמע טיפה מדונגן,
לא
טיפה מאוסס, טיפה...
רגע, אז להרים את הכל?
להרים טיפה את הכל.
בדיוק, לא רוצה לשכנע, כן. תניח לי עם ארבע אחרי הצהריים, תודה.
אני זוכר, למשל, את הפינה המיתולוגית...
אני בארבע אחרי הצהריים בשנץ בכלל.
אני אגיד לך מה, אני זוכר את הפינה המיתולוגית של פרשנות הבוקר, שהייתם אצל רפי רשף, אתה ואימנואל רוזן ועקיבא אלדר. כשאתה היית בתור הסמן הימני, כן? עקיבא אלדר זה מה שנקרא ברמות ה... איך קוראים? איליאן אומר.
אז אנחנו כבר לא במוזיקה עכשיו, אנחנו בפרשנות.
כן, עברנו. עקיבא זה כאילו מייצג את הסקטור של אילן אומר, קוראים לה, כן?
אילהן
אומר. זה באזורים האלה. אימנואל זה שמאל, מה שנקרא עמוק, ואתה היית ימין, ורפי רשף, וזה היה זה. אבל זה סתם, שר הזכיר לי, אז כאילו אני, אתה יודע מה שנקרא.
שר משסה אותך בי, כמאחורי גבי?
שר משסה.
אתה הסגרת עכשיו את שר?
הסגרתי, אני עד מדינה.
הסגרת את שר בחינם אפילו.
עד מדינה.
אוקיי, אני רוצה את הנייד שלך ושל שר, בבקשה.
כן.
תודה, עם האימא קול.
אה, שכחתי, שכחתי, אתה יודע מה, לא מתאים לי, לא מתאים לי. 9-2 אתמול.
אתה מבין, עברת סדרת שבי, ועדיין, בוא נאמר, לא הייתי סומך עליך עם הסודות שלי, אם היית נופל בשבי. כן, יש לך התאוששות ברייטינג אתמול, רק אני מזכיר שאתה עדיין אחרון. זאת אומרת, חתונה מבת ראשון 18, הישרדות 10-4, קופה ראשית 9-6, יותר ממך. זאת אומרת, אתה תמיד צריך לבדוק מסביב אם כולם עולים או רק אתה עולה.
כן, אבל כשאני אומר לך...
אבל סך הכל 9-2 זה מספר לא רע, סבבה תחקור.
כשאני אומר לך בדרך כלל שאני שני, אז אתה מתחיל להגיד לי, לא, אתה תשיעי, אתה שמיני, אתה שביעי וכל מיני כאלה, פתאום אני רביעי. זה יפה, איך אתה זז ממקום למקום.
לא, אני אומר, כל מה שאני אומר זה עובדות, נכון? קודם כל אישרתי את זה שאתה, היום שלך היה מספר טוב.
כן.
אבל אני רק מזכיר בשביל הפרוטוקול. ש...
כן, אני רואה, כאילו... ש... אני רואה איפה זה, אני רואה את הגרף, כן, בסדר, בסדר, אוקיי, מעניין, אנחנו נפיק פה לקחים.
ולגבי
בסדר.
הפרשנות, כן, תשמע, קודם כל, אם היית שומע בזמנו, זה היה תקופה די ארוכה, אני הייתי שם בעמדות האורגינליות שלו, שלי, שזה עמדות מרכז ימין. לא בגלל שאימנואל רוזה, וכמובן שזה לא אילן אומר, ועקיבא אלדר, כן, הוא איש שמאל, אבל הוא עיתונאי, הוא ישראלי, הוא ציוני, הוא עשה פה כמה דברים, גם אימנואל, ואני שם, הכל יחסי, אני הייתי בהחלט מימינם, לפעמים אפילו הרבה מימינם. טוב שאתה מפרגן לי את זה.
כן, טוב, איפה, איך אנחנו מתקדמים? איך, לאן אנחנו...
אנחנו תלויים בך, כולנו.
כן, טוב, בוא נראה מי...
מי?
מה יש לנו, איזה אינסרטים הכנתי? יואב, מה הכנתי? תראה, יש איזה סיפור...
אתה שואל את יואב מה אתה הכנת.
כן. יש איזה סיפור... טוב, בוא נתחיל עם העניין עצמו, עזוב, לא נתפזר, לא נתפזר, לא נתפזר.
אתה די מתפזר, אבל.
קודם כל, יש את הסיפור של העסקה. קודם כל, יש את הסיפור של העסקה. אני עשיתי אתמול מעשה שבדרך כלל אני לא נוהג לעשות, והערכתי בזמן ישיבת הקבינט מה יהיה, ואמרתי גם מדעתי על האימור, והערכתי שהעסקה תימשך, ואני חושב שזה נכון, למרות ההצהרה של טראמפ, ולמרות הרצון שלנו לפתוח את שערי הגיהנום כבר על חמאס, ולהעיף משם מהרצועה את כל האזתים, הערכתי שזה מה שיהיה, אני מבין שבגדול זה מה שהולך להיות, למרות כל ההצהרות וההודעות, וכל הניסיון ששם לתקן ולהתיישר עם טראמפ, ולא להוציא מצד אחד טראמפ, מצד שני הבייס, מצד שלישי העסקה, ומצד רביעי חמאס, ומצד חמישי זה, וכל כל האילוצים, וזה היה אירוע לא טוב עם כל ההודעות האלה, הנה אני אומר, אירוע לא טוב, מצד שני, כשנוגעים בעניין עצמו, אני חושב שהתקבלה, עד כמה שהתקבלו שם החלטות, אבל הכיוון הוא נכון, ומה שאני חושב הוא בגדול, שכל עוד חמאס משחרר את התשעה שנשארו, אז ישראל תעשה מאמץ.
אבל לא את התשעה בבת אחת.
לא. ישראל, כל עוד, אמרתי, כל עוד הוא משחרר, ישראל לא תפוצץ את העסקה, ואני חושב שזה נכון, עד כמה שאני מבין את האירוע, וצריך לעשות, להחזיר את האנשים האלה הביתה, אנחנו רואים איך, אתה יודע משהו? חסר מילה בעברית לאנשים האלה. חסר מילה בעברית. כאילו אומרים פרעי אדם ונאצים ומפלצות וכל הדבר הזה, זה לא נוגע, אין סופרלטיבים שיסבירו עם מי אנחנו מתמודדים.
יש לנו מספיק סופרלטיבים בשפה העברית, וחלק גדול מהם גם נשמעו כאן בתוכנית עליך ועליי.
כן.
אבל אתה צודק שזה רמה בפני זה. כן, הם לגמרי, אני לא חושב שהם נאצים, אבל הם העלו את הרף בוא נאמר, לקומה נאצית. בוא נאתגר את הצופים, בוא נמצא להם הגדרה או מילה.
יאללה, אתה יודע מה, סבבה, קניתי.
יודעים, החבר'ה תציעו לנו.
כן, תציעו שנגיד, איך מגדירים את הדבר הזה, את הדבר הזה. אגב, אתה לא חושב שהם נאצים, למה? כי הם פחות מנאצים כאילו?
כן, אני חושב, תשמע, אני עדיין אוחז בשארית כוחותיי בתזה שלי ששואה זה דבר אחד בהיסטוריה ואנחנו לא נמצאים שם. אני כן, היו לי כמה ימים כשהייתי חם מזג בהתחלה, שהייתי שם. אני לא חושב אבל שיש תורת גזע בעזה שהחליטה למחוק את הגזע היהודי, לא את הציונים, לא את הישראלים, לא את צהל, לא את המתנחלים, את הגזע היהודי מעל פני האדמה. אני מזכיר לך, הייתה לי שיחה מאוד מעניינת על זה עם נועם לני, חבר, שהיטלר גם בשנה, חצי שנה האחרונה, הוא כבר ידע שהוא פייפן, כאילו נגמר. הוא מפסיד את המלחמה והוא ימות. את כל האנרגיות שלו השקיע להספיק להרוג כמה שיותר יהודים בזמן שני, לא להספיק להינצל, לא להגיע להסכם, להפסיק את המלחמה בשנייה האחרונה, להרוג אותנו עד הסוף, באמת, כי זה היה טבוע בדמו, ואתה יודע, תאי גזים והכל. כל זה לא היה פה. מה כן היה פה? תשמע, כשיהודים מסתירים את הילדים שלהם בעליות גג, וכשאתה רואה את אלה שיוצאים, איך הם נראים, אני מסכים איתך, תשמע, אני זורם לגמרי, אני מחפש לזה מילה. גם אין לי בעיה שאומרים נאצים, אין לי בעיה, זה לא פוגע בציפור נפשי.
אני חושב שאתה צודק במהות של האג'נדה, של שם היה להשמיד את כל היהודים, ופה זה אולי משהו טיפה שונה, אבל
למחוק את ישראל מעל המפה, זה קרוב.
א' הוא לא מאוד רחוק, ב' אני חושב שאתה טועה במובן ש... כשאומרים לעולם לא עוד, וכאילו זה היה משהו אחר, כשאומרים זה היה משהו אחר, אבל לעולם לא עוד אומר שזה יכול לקרות שוב, וזה קורה שוב. כלומר, האירוע והאכזריות והמופרעות של ההתעללות ביהודים, חסרי עונים, חסרי ישע, לצורך התעללות, בסדיזם הזה, להרעיב אנשים סתם, להתעלל אנשים, תגיד לי, אלי שרעבי, אלי שרעבי שהיה שם, אתמול ראיינתי את אחיו שרון, למה התעללו בו? למה להתעלל בבן אדם?
לא, אתה לא צריך לשכנע אותי פה.
לא, למה? אני מדבר
על... אתה יודע אבל מה ההבדל המשמעותי ביותר.
אני מדבר על
הסדיזם. אבל אנחנו בסדר, אתה תשתמש, תגיד סדיסטים. תשמע, הכל נכון, מה אתה רוצה? תתקדם, הכל נכון.
למה לעשות את זה?
אגב, אתה יודע שההבדל היחיד באמת בין אז לעכשיו, זה לא נניח בקדוש ברוך הוא, זה אותו אחד. לא, אין החלפת משמרות באלוקים, נכון? ההבדל הוא שיש פה מדינה וצבא, זה ההבדל. מדינה וצבא, שאגב, כשלו בשבעה באוקטובר, כישלון מחפיר, לא היה צריך להגדיל את צהל, או אתה יודע, שיהיו עוד 17, צהל גדול בעשרה מספרים על הרצועה, היה פשוט צריך להתכונן, לעשות שני קליקים בסקאלה ולמנוע את זה, אבל once יש מדינה וצבא, עכשיו הרצועה נראית כפי שהיא נראית, אני חושב שניצחנו את המלחמה הזו, לא ניצחנו אותה רק במספר ההרוגים, ניצחנו אותה בזה ש... כל העולם, ובעיקר שכננו, מסתכלים על הרצועה ורואים מה קורה כשמעוללים ליהודים דבר כזה מפלצתי ולא אנושי, והדבר אפילו יותר חשוב, זה שהוכחנו שאנחנו יודעים לשלם את המחיר, כי עד עכשיו, אפרופו נאום קורי הקווי של נסראללה, הם האמינו אגב בצדק, במלחמת לבנון השנייה, שישה הרוגים במרון הרס, נעצרה המלחמה, שמנו את המפתחות, הבנו, גדול עלינו. אותו דבר, כל מדיניות ההכלה של כל השנים, שקמנו עם אוהלים וקמנו עם זה, ואנחנו רצינו שקט, התמכרנו לשקט, שני הרוגים חיילים חליל, אתה יודע, כל אחד מהם זה הנשמה שלנו, אבל עצרו את האירוע, ופתאום, כשהם פתחו עלינו את שערי הגיהנום, לקחנו אותם לגיהנום. הם ראו את זה.
כן, אבל אני חושב שלא מספיק. אני חושב שהתגובה שלנו, נכון, שהייתה מאוד משמעותית ומאוד חזקה, ושינינו את פני המזרח התיכון, וחיסלנו את המנהיגים, והחרבנו חלקים גדולים מעזה, זה עדיין לא נגמר. אני חושב שאנחנו עדיין צריכים חד משמעית להשמיד את חמאס. חייבים. להשמיד את חמאס, ובעזרת השם להגלות, לעשות להם עיתוק, רילוקיישן בעברית זה עיתוק, לעשות להם עיתוק.
עיתוק?
עיתוק, כן, עם עין.
לא הכרתי זה.
מרצועת עזה, חייבים לשנות פה סדרי עולם ברמה קרדינלית, לא פרופורציונלית. אני רוצה תגובה לא פרופורציונלית, או שהיא כן פרופורציונלית, זה חייב להיות מאוד מאוד משמעותי. אני לא אומר את זה בלי קשר, אתה יודע, זה נהיה כאילו זה מול זה. אני לא אומר, אני חושב שאת החטופים חייבים להחזיר, אני חושב שעכשיו ישראל עשתה נכון שהיא עושה כל מאמץ, את התשעה האלה, להחזיר, חד משמעית, אין שום ספק בעניין הזה, ועם הגורמים שאני מדבר איתם, גם אחרי זה לא רואים כסוף פסוק, ושהם לא יוכלו לחזור וכדומה.
זה כל העניין, אבל זה מה שאני אומר לך פה.
לא, אני לא מדבר על שלב ב', אני מדבר שלדעתי הולכים...
אני מדבר אחרי זה בכללי...
אחרי שלב א', לדעתי, ייפתחו שערי הגיהנום, זו דעתי. אני מניח שיפתחו שערי הגיהנום...
אתה לא רוצה שיש שלב ב'?
זה לא... אני כן רוצה...
למה שהם לא ייפתחו אחרי שלב ב'?
אני כן רוצה, אני כן מקווה שימשך שלב א'. אני לא רואה מצב, ולדעתי לא יהיה מצב, שאנחנו יוצאים מפילדלפי ומהפרימטר. חלק גדול מהדיון אתמול בקבינט היה על האיומים שנוצרו בעקבות היציאה שלנו מרצועת עזה, שעכשיו מתגברים שם את הכוחות וכוננויות ביישובים וכל מיני דברים שמאוד מטרידים בגלל הסיטואציה הביטחונית שנוצרה שם. אני לא רואה את זה קורה את שלב ב', אין מצב לדעתי שאנחנו יוצאים מפילדלפי ומהפרימטר, אבל כן אני מקווה, ואני אומר שכל עוד אפשר להאריך את שלב א' ולהוציא את כל מי שאפשר, אני מקווה שזה יצא. כשזה ייגמר, כשזה ייגמר, להבנתי, ייפתחו שערי הגיהנום על עזה.
אוקיי, קודם כל אני מזכיר לך שדווקא טראמפ אמר משהו מעניין, אני חושב שטראמפ לא אפוי. זה גדול שהוא נשיא, זה גדול שהוא מטלטל פה ומנער פה את כל הקופסאות, שובר את כל הקופסאות ואת כל העצמות, אגב בינתיים בעיקר בדיבורים, אבל הוא לא לגמרי אפוי, הוא מנסה עכשיו לעזור לנו יותר מה שאנחנו צריכים, כי מה שהוא אומר, הוא הרי אמר, את כל האסירים בשבת ב-12, כולם, כל החטופים, זה לא אסירים, אלבא שזה אסירים. אבל הוא אמר דבר מעניין באשר לשאלתך איך לקרוא להם, אתמול הוא קרא להם sick people. שזה, זה לא, זה לא, זה לא מספק, אבל זה מעניין, זה כיוון מעניין, כן?
אולי הוא שמע אותנו והחליט לחפש שמו.
יכול להיות. זה אחד. שתיים, אני חורג רגע מהנושא, בטח נחזור אליו, כי אני, יש לי הרבה מה להגיד על מה שאמרת עכשיו. תאר לעצמך שלא פלדשטיין היה מתברר שהוא מקבל ריטיינר מהקטרים, וגם לא איינהורן ואוריך, אלא נדב גלון, או רועי נוימן. הקפלניסטים השמאלנים, המשוקצים, הבוגדים, יש לי מלא, נחסוך מהם את שער. תאר לצער מה, מה הייתם עושים? בואי, נון, אני הייתי מגיע עם שריון של ימי הביניים לתוכנית. או שלא הייתי מגיע. או הייתי בורח פשוט. כולנו היינו בורחים. כי היו הורגים אותנו. אז זה הסתם, מה הייתה כותרת בערוץ 14? מה נועם אמיר הליצן היה אומר אז? אבל זה היה בסוגריים. לגבי מה שאמרת, שזו שיחה מאוד רצינית. נפל לי הסימון באיחור, כי אתה יודע, אתה מרדים אותי, אני לא כזה חד. אתמול היה לנו ויכוח, אתה תקפת אותי חזור ותקוף. למה אני טוען שנתניהו רוצה לפספס את העסקה? סליחה, לפוצץ את העסקה. ולא שמתי לב שאתה מסביר את זה אתמול. ואתה מסביר את זה גם עכשיו. אתה מסביר, אתה לא רוצה את שלב 2. שלב 2 זה העסקה, בשלב 2 זה החיילים. זה מתן צנגאוקר ועוד. זה החיילים שאנחנו שלחנו להילחם, ואנחנו צריכים להחזיר עכשיו הביתה. כדי לסגור את הסעיף הזה, הקשה כל כך, הפצע המדמם הזה, ואז פה אני מסכים איתך, אני ארדוף, כן, בכוחי הדל, כל ראש ממשלה שיהיה פה ולא יפתח את שערי הגיהנום על עזה, אחרי שכל... תאר לעצמך איזה כיף, במרכאות, יהיה כאן כשלא יהיו שם חטופים. איזה משקולת ענק תרד לנו מהכתפיים כשטראמפ נשיא. ואתה הסברת אתמול, שעה, נחלשת, נשברת. אני לא נחלשתי ולא נשברתי. אני חושב שמכיוון שהפקרנו אותם, זה לא גלעד שליט, כמו שליברמן אמר, תקלה אסטרטגית, מבצעית, חייל שאמור להירג, גם אם יש צורך על, 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 על ביטחון המדינה הזה, זה אירוע שלם שבו מדינת ישראל לא הייתה, שאנשים צרכו, בואו להציל אותנו ממיטותיהם בקיבוצים ובסדרות ובאופקים, ולא היינו. ואנחנו צריכים, עכשיו, זה לא שחמאס עומד פה, אנחנו אחרי שנה ושלושה חודשים, לכן כל ההבדל בינינו, אתה הרי אמרת שגם לא נצא מניצרים, יצאנו מניצרים, ושמע, השמש זרחה, אפשר לצאת מפילדלפי, ואני מסיים את הנושא בזה, ואפשר, הפרימטר, אתה לא צריך לצאת או להיכנס, אתה צריך להודיע, שכל מי שנכנס לקילומטר בינינו לבין הגדר, מת, פשוט להודיע את זה, ואז, זה לא... תן להם להחזיר אותם, את כולם, כולל משפחות גולדין, שאול כבר נחים, ואז הרי חמאס לא מתכוונים להתגייר, הם מנסו להתעצם, כנס, שבור להם את העצמות, אין יותר עזה סגורה וגדר, אתה נכנס, יוצא כל לילה, ולכן כל הטיעון הזה של ניצחון המוחלט, וזה פה בדיוק זה קו פרשת המים והשבר, בין העמדה שאתה מייצג לעמדה שאני מייצג, ונתניהו, הוא זה, עכשיו אם אני, זה הפאנץ', כן, שהרי הוא אמר אתמול או שלשום, זו התוכנית שלי והמתווה שלי, נכון, טיפין טיפין, שלושה שלושה, להרוויח זמן, למשוך את סמוטריץ', הכל על חשבון החיים של המסכנים האלה, תלך על הכל בבת אחת, תגיד להם עכשיו קחו, תנו, נסגור את זה, תסגור עם טראמפ בשקט, שבעוד שבועיים או חודשיים, הכל מתחיל מההתחלה, כשהם יתנו לו את התירוץ הראשון, ובא לציון גואל, זה ההבדל כולו.
טוב, אמרתי את דעתי בעניין הזה,
ואני את דעתי, וזהו.
מה שאני מבין שיש פה קווים אדומים שלא יעברו אותם, של ביטחון ישראל.
קודם כל אמרת דברים שהם ניוז, אני יודע אותם, אבל לי יש פחות רצון לפרסם אותם, כי אני פחות, רמת הביטחון שאני יודע אותם היא נמוכה משלך, כי אתה מדבר עם הגבורה, לסוגיה, שכל האולטימטום הזה, אגב, שמת לב אתמול, היו פרסומים, אנחנו עומדים על כל החטופים, אחר כך לא, רק על התשעה, אחר כך תביאו את השלושה, זה חשוב מאוד, זה אומר לכל המאזינים, 80% מהציבור מחסרים פעימה כל פעם, ישראל לא באמת נמצאת בזה שב-12 בצהריים לא נקבל את כולם נפוצץ, אנחנו רוצים את השלושה, בשבת הבאה עוד שלושה וכו'. הנה, זה ניוז, וזה לך, ניוז שאתה אמרת פה.
אני אומר לך, אבל תראה, א', אני לא יודע מה יהיה. לא יודע מה יהיה. אוקיי, זו ההתרשמות שלי. זה גם מה שאני חושב שצריך לעשות, אוקיי? זה גם מה שאני חושב שצריך לעשות. זה אני חושב, אני חושב שאנשים, אני מבין את הסנטימנט, אני אגיד לפני זה, מי שמתנגד לעסקה, כן, לא רוצה שהחטופים יחזרו, אוקיי? כמו מי שתומך בעסקה, שכוללת שחרור רוצחים, לא רוצה שירצחו יהודים. בסדר? בואו קודם כל נשים את האירוע הזה. שיהיה ברור שאנשים פה לא צריכים ישר להאשים את הצד השני, שאלה רוצים שירצחו יהודים, ואלה לא רוצים להחזיר את החטופים. זה לא האירוע. יש פה אירוע שהוא מורכב, וזה. אני חושב שאנחנו צריכים לעשות כל מאמץ, בטח עכשיו, אני אגב תמכתי בעסקה, אמרתי מהרגע שהעסקה נחתמה, אמרתי עסקה רעה, ואמרתי לך, לדעתי גם אמרתי לך שראש השבק לדעתי אמר בישיבת הממשלה משהו בסגנון שהעסקה טובה או בכיוונים האלה, אני לא יודע אם הוא אמר בדיוק את המילים האלה, וראש המוסד אמר שהעסקה לא טובה שהיא מחוררת. ואני אומר שהיא לא טובה והיא מחוררת, אבל תמכתי בה, א', בגלל ששמחתי על נתניהו, ובסופו של דבר התברר ששיקול הדעת שלו היה נכון ללכת עם טראמפ שהביא את התוכנית שלו, ונתניהו כבר ידע על התוכנית הזאת, ובשקלול הכללי זה היה נכון לעשות.
לדעתי זו תוכנית של נתניהו.
גם לדעתי. לא שאני יודע, זו דעתי.
אז אתה מכיר את הציוץ של חברך?
איזה?
אחד סגל הראל.
שמה?
הוא צייץ אתמול את הדבר הבא, נוקי, על...
ראיתי משהו, ראיתי משהו.
ומחק. המחיקה זה הפללה, זה כמו ריקלין עם תיק 4000. תפסיקו למחוק, חבר'ה. אני יש לי תודיע להם, בטוויטר, גם אם אתה מוחק אחרי על פית שנייה, ימצאו את זה.
ברור.
הנה, הוא כותב, ספרו לי עוד על ההשפעה הגדולה של מרים אדלסון על טראמפ. המדיניות שטראמפ מקדם, מדיניות שפותחה כולה בלשכתו של ביבי ורובה הגדול לא פורסם, הפוכה ב-180 מעלות למדיניות שלוש נקודות.
טוב. בקיצור, אני גם חושב שזה תוכנית של נתניהו, ככה נראה לי.
שפשוט רוצה שחטופי שלב בית ימותו, אמרתי את זה.
והוא יושב שם בבית הלבן, מצטנע כזה, מתכווץ שטראמפ אומר את כל הזה, אין לי מושג, כאילו אין לו מושג על מה מדובר.
אגב, זה לא נתניהו, בוא נלך סקוור אחד אחורה, זה בן גביר, כי בן גביר ישב בפגוש את העיתונות, ואחר כך גיליתי שהוא אמר את זה קודם בגלי צהל, ואמר שבזמן האחרון, כשהוא מדבר עם נתניהו על טרנספר, נתניהו כבר לא זורק אותו מכל המדרגות, אלא אומר זה מעניין. השאלה, עכשיו אם נלך סקוור אחורה, עוד סקוור אחורה זה גנדי, ועוד אחד זה בסוף הרב כהנה.
כן, אוקיי.
אבל שמה, אין ישראלי שלא רוצה לקום בבוקר, לקום בבוקר ולגלות שאין פה העזתים אינם, ואם הם עזבו מרצונם, אז זה בכלל, זה בונוס.
בקיצור, כל מה שחסר היה זה שטראמפ יגיד כהנה צדק.
כן.
אוקיי, עכשיו תראה.
הוא התלב תמונה של ברוך גולדשטיין בחדר הסגלגל.
עכשיו תראה, איפה היינו, מה רציתי? תראה, לגבי, אתה כל הזמן, שוב אני אומר לך, אתה כל הזמן אומר, מה אתם הייתם עושים עם קטר, מה אתם הייתם אומרים אם היה זה, אם זה, זה טיעון בסדר, הוא סביר, גם אני בזמנו הייתי אומר אותו לא מעט, אבל רק שתדע שזו לא תשובה. הוא בסדר, בתוך דיון אתה יכול להגיד אותו. תשים לב שאתה משתמש בו הרבה מאוד, אוקיי? תשים לך כוכבית, כן? תשים לך כוכבית
איפשהו. לא, לא הבנתי, נשבע לך שלא.
של מה אתם הייתם עושים? כשאני אומר לך איזה טיעון, אני אומר לך משהו, אז אתה אומר, כן, אבל אתה לא נותן לי תשובה, אתה אומר לי מה אתם הייתם עושים. עכשיו אני אגיד לך משהו. איפה נתתי לך תשובה? לא משנה, עכשיו תראה לגבי קטר. קודם כל, אני בעד לבדוק את הקשרים עם קטר. אני בעד לבדוק את הקשרים עם קטר, באופן אמיתי אני אומר לך. אני חושב שקטר, יש להם כמה, 600 מיליארד דולר, לא יודע כמה הסכומים שלהם, זה דמיוניים.
600 מיליארד דולר? זה אפילו לא קופה קטנה של קטר.
אוקיי, לא, 600 מיליארד דולר, סליחה, הם נותנים לאמריקאים, ברור. ישקיעו אצל האמריקאים, יש להם הרבה יותר, לא משנה. בקיצור, יש שם הכסף בלתי נגמר, ואני חושב שיש פה הרבה מאוד אנשים, שעל הפיירול שלהם זה כספים מקטר. הרבה מאוד אנשים שאתה רואה אותם בטלוויזיות, באולפנים, או שלא רואה אותם והם במקבלי ההחלטות וכל מיני דברים כאלה, קצינים לשעבר, מקבלי ההחלטות, כל מיני גורמים, גופים כאלה ואחרים, צריך לבדוק את העניין. עכשיו תשמע, אני לגבי פלשטיין, אני לא יודע מה האירוע, יש לערוץ 12, יש להם סיפור שיוכיחו, אני בינתיים לא ראיתי שום סיפור, לא הבנתי על מה, בסיס מה הם אומרים את זה. הם אמרו שהוא קיבל כסף מאיזה חברה בינלאומית, תגידו איזה חברה. למה אתם לא אומרים איזה חברה? תגידו איזה חברה הוא קיבל את הכסף. אני אומר לך שאני דיברתי עם המקורבים שלו באופן רציני, והטענה שזה חד משמעי שקר. עכשיו, הבוקר הם עוד הגדילו לעשות שם בטבלה, או אתמול, והתחילו להגיד, כן, הוא סיפר סיפורים. הבוקר ניר דבורי כבר מסגיר מקור שלו, ואומר שפלשטיין תדריך אותו, שתבינו כאילו, הוא כבר מסגיר שפלשטיין תדריך אותו, שזה שלב חדש, שבן אדם על הרצפה זרקו אותו לכלבים, אז עכשיו גם מסגירים שהוא היה מקור, מאוד לויאלי, מאוד מקצועי, כן? והוא אומר, כן, הוא תדרך אותי על קטר וכל מיני דברים כאלה. עכשיו אני אגיד לכם משהו, תשמע, אני לא יודע אם הוא עבד עם קטר או לא, אני לא בזה. אני המקורבים שלו אמרו, תפתחו את כל חשבונות, אנחנו נפתח את כל חשבונות הבנק שלו, וכשה תסתכלו אם הוא קיבל כסף, מאיפה הוא קיבל כסף. תפתחו. זה שבן אדם שהוא עובד ודיבר על קטר כשהוא היה בלשכת ראש הממשלה לא אומר שהוא עובד עבור קטר. אני אומר לך מה הם אומרים, זה לא מה שאני אומר, אני רק אומר, הערוץ 12 לא נותן שום פרטים. הוא הודיע, הוא אומר, והוא מתחיל לספר, כן, הוא זה. אתה יודע מה, אין לנו, שר, יש לי עוד זמן או שאין לי זמן?
יש לכם את כל השעה.
טוב, את כל השעה, אז אחרי הפרסומות נמשיך בסדר.
רגע, אבל שנייה.
תענה לי
אחרי הפרסומות, בן.
למה אחרי הפרסומות? אני דיבר עכשיו על פלשטיין, ילך לי כל החוט מחשובה.
מה, אינך, אנשים מקשיבים, אל תדאג.
דקה וחצי.
אני לא סיימתי, אני רוצה להשמיע לך את
משהו. בסדר, אז נמשיך אחרי הפרסומות, אבל אני קודם כל, אם יש לך אנשים שעבדו בשביל קטר, אני אשמח לקבל שמות. אני לא אהיה בשמות האלה. שתיים, הסיפור של ערוץ 12 100% נכון, אבל 100%. אני עכשיו מכיר אותו, חקרתי, ערוץ 12 לא צריך להוכיח את הסיפור. הוא יצטרך להוכיח את הסיפור כשפלשטיין נתבע. אז אנחנו נמתין לתביעה. ושלוש, זאת שאלה מאוד רלוונטית. אתם על הרבה פחות, מה זה על הרבה פחות? לא היה דבר כזה מעולם, שלשכה שלמה, כל הבכירים, בעצם, אתה יודע, אגב, אני מזכיר לך שהיה ויכוח גדול מאוד אחרי שהתחילה מלחמה, על מי להישען כמתווכת ראשית. שבק רצה מצרים, מוסד רצה קטר, לשכת ראש הממשלה רצתה קטר. מעניין למה הם רצו קטר, ולא רק את ניר דבורי. הוא תדרך את כולם, העצים את התדמית של קטר פלשטיין בקולו ובשמו, אז אתה אומר שהוא עשה את זה פרו בונו. מאזינים, תחליטו לבד.
טוב, כמה דברים. א', מישהו אמר לי חנאצי על חמאס נאצים חנאצי, אבל מישהו אמר לי פתרון לדעתי שצריך, שהוא די נראה לי קולע, וזה פשוט המלאק, כן? פשוט המלאק. ואראל כותב לי שהוא מחק בגלל מירי, שהיא המולית שלו, ושכל עוד הוא כותב אצלה, אז לא מתאים שהוא יכתוב נגדה, ושהוא ינסח את זה מחדש. ואף אחד
לא חשבתי על זה.
כן, כן.
רגע, הוא כותב ב... לא ידעת אפילו.
כן, הוא כותב בישראל היום. ושזה לא מתאים שהוא ייכנס בה. וזה הסיפור. לגבי פלשטיין, תשמיעי לי שנייה בבקשה את הסינק שם שמתבלה 12, אתמול הדיווח שהיה.
חוזרים עם החשיפה שלנו כאן אמש על כך שאלי פלדשטיין, שהיה דובר צבאי בלשכת ראש הממשלה, העניק שירותי יחסי ציבור לקטר דרך חברה בינלאומית. והערב, אופר חדד, אתה מביא מידע נוסף שזורם אלינו בעקבות הפרסום שלך.
כן, וזורם, קרן, זורם. אנחנו מביאים היום אולי שיקוף של חלק מהפעילות של פלדשטיין באותה תקופה, מעדויות של עיתונאים, ואנשי תקשורת שונים, על שיחות, על התכתבויות שאחרי אתמול נאמר, מקבלות כבר משמעויות אחרות לגמרי, ביניהם לבין פלדשטיין. בואי נבין איך זה היה נראה בקצה, בין היתר. למשל, פלדשטיין מציע לעיתונאים לסדר להם ראיון עם בכיר בממשלת קטר, ודברי אחד מהם ההבטחה לא מומשה, אבל שבוע לאחר מכן הוא אכן רואה ראיון בכלי תקשורת אחר, שאגב אומר לטענתו שהאירוע הזה לא היה קשור ולא הגיע דרך פלדשטיין. זאת ועוד, העברת הודעות רשמיות
תגיד,
של...
תגיד, מה נאמר פה? לא הבנתי. אם הבנתי נכון, עופר חדד אומר פה שפלדשטיין ניסה לסדר ראיון עם בכיר קטרי, ואז סרבו, ואחרי שבוע היה ראיון בכלי תקשורת אחר, ואז הוא אומר, משפט טיפה סתום, שהוא אומר שזה לא, הציטוט, הוא אומר זה לא קשור לפלדשטיין. אני מניח שהוא מתכוון לעיתונאי שערך את הראיון. אז אם העיתונאי שערך את הראיון אומר, אם אני מבין נכון, שזה לא קשור לפלדשטיין, מה הדיווח פה? לא הבנתי. אז כאילו, אז אם זה לא, אז למה אתה מדווח את זה? למה אתה מדווח את זה? הלאה, תמשיכי בבקשה.
הנה זה נראה בקצה בין היתר. למשל, פלדשטיין מציע לעיתונאים לסדר להם ראיון עם בכיר בממשלת קטר. ודבר אחד נאמר, הבטחה לא מומשה, בשבוע לאחר מכן...
אתה חושב שאנחנו צריכים לשמוע עוד פעם את המהדורה שלך? אני בעד המהדורה הזאת, אבל בכל זאת.
כן, אז אתה, חשבתי שאתה כבר, אני שומע אותך מ-12, ולא הבנתי מאיפה אתה מדבר.
לא, זה מפה.
חשבתי שאתה באולפן שם עכשיו, בשידור חי.
לא, אני גם לא באולפן שלך, אני בשום מקום.
הבנתי. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד, אז מה זה היה הדיווח הזה? אם הבנתי נכון שזה לא קשור לפלדשטיין, אז למה אתה מדווח את זה? למה אתם מדווחים את זה? מה האירוע? עכשיו, אין לכם עדויות, אתם פתאום מתחילים לדבר איתי, פלדשטיין דיבר, עיתונאים אומרים שפלדשטיין דיבר איתם, זה היה אקדח המעשן שלכם? כן? אגב, זה נאמר שם מישהו צייץ, סרי צייץ אתמול, כן? שזה דבר מעניין, שימו לב, כן? אני נכנס לרשת ה-X, שנייה ברשותכם, בסדר? שהוא אומר שהשיטה הייתה שהוא מתקשר כמה דקות לפני המהדורה, כן? ואז כאילו שלאנשים אין זמן לבדוק. אז רגע, שנייה, אתה רוצה להגיד לי ששידרתם בלי לבדוק דברים על קטר? כי לזה האירוע? לא יודע, אתם שדרים דברים בלי לבדוק? מה זה? אז אחרי זה הוא צייץ, הוא ענה לי, לא שידרו, לא יודע, כל הדברים כאלה. הבוקר דבורים, אני לא ראיתי את זה, אבל קיבלתי את הציוץ של סרי, גם סרי. סרי, אגב, הוא חייב להיות על הפיירול של אבי וייס, כאילו בסודרי. אתם חייבים לשלם לו. זה לא יכול להיות, הבן אדם, נכון? דובר, דובר, כן, דובר, אבל דובר ראוי שיקבל כסף, שיקבל כסף, זה לא, אי אפשר לעבוד בחינם, זה לא עובד ככה. עכשיו, אז הוא צייץ...
מי אמר חשובה בחינם? אני רוצה לרמוז לך משהו, סרי הוא תימני. אתה נראה לך שעובד בחינם? לא שאני יודע, אבל לי לא נראה שעובד בחינם.
הוא יודע למה הוא עושה את זה, אתה אומר. טוב, בקיצור, אני רק אומר שהוא צייץ שדבורי... אמר שהוא לא שידר דברים, הוא כבר ענה לי בשידור. העיקר כבר הסגיר את המקור שלו את פלדשטיין. אין לכם אינטגריטי בשיט, זה פשוט לא יאמן. זה כמו, יאיר לפיד שעכשיו לא מדבר עם המבקר, כן? אין טיפת, אין משהו שלא, הבומרנג שלא חוזר לכם לפנים.
וואלה. טוב, אנחנו נאלץ להגיד את זה שוב. הסיפור הוא... שאלי פלדשטיין, ואתמול אמר, וסרי אגב שאל אתמול בצדק רב את ניר דבורי על האירוע, ודבורי אמר שגם הוא קיבל מפלדשטיין ידיעות העצמה לקטר, כמובן, אני מוסיף, זה כולם, הכל לכאורה, והוא עבד פרו בונו, פשוט אמר, הקטרים כאלה חמודים, הם באמת, אל-ג'זירה זה תחנה כל כך חיובית, שאני אעזור להם, אני תדרך את כל העיתונים, עכשיו, גם אם לא פלדשטיין היה זה שסידר את הרעיון לאותו עיתונאי, השאלה היא לא אם הרעיון בסוף יסתדר לאותו עיתונאי מפלדשטיין, אלא... האם פלדשטיין מחר לאותו עיתונאי רעיון לעשות רעיון עם הקטרים? זה האירוע, לא צריך להוכיח פה. אין פה סיפור שוחד כרגע, לך תדע מה יש פה. אגב, בסוף השורה התחתונה צריך לחקור את זה, אבל אתם גם הרי מוועדת חקירה ממלכתית בראשות סולברג, שברדוגו יהיה המזכיר שלה, אתם בורחים. אפרופו ברדוגו, אני לא יודע אם אין לנו זמן לדבר על הקטטה המרהיבה. בינו לבין מיקי זוהר, שבה שניים צודקים, ועל זה שהוא היום הוקם בפרץ של צווחות, כי יש לו גרפיטי על כתוב לו לברדוגו על החומה, אתה, גם אתה שופר, גם אתה השם. אגב, זה גם נכון. אבל אני חייב, תשמע, ברשותך, מכיוון שהסיפור הקטרי, איך אומרים, טיעון חלש, תרימו את הכל. אם יש בעיה עם הסיפור של ערוץ 12, יש בתי דין משפט. אנחנו בעידן שכל אחד תובע 200 תביעות דיבה כל יום. אני לא יודע בכמה אתה מסובך, אני מסובך באיזה 10. תתבעו. אני שואל אותך, אני חוזר איתך סקור אחד אחורה, כי זה בכל זאת טיפה, אפילו טיפ טיפונית יותר חשוב כרגע. מה אתה ומקורבך נתניהו בעצם אומרים לנו לגבי שלב ב', אתם נגד לצאת מפילדלפי, כאילו לא נוכל לחזור אליו אחרי רבע שעה, אז מה קורה עם מתן, עם אלון, עם גלי, עם זיו, עם האנשים האלה, שהם האחים והאחיות שלנו, שהם כנראה כרגע נלחמים על חייהם בתת משקל, בתוך כלוב, בתוך מנהרה, אתם בעצם מפקירים אותם למות? אני שואל ברצינות.
לא.
אבל זאת תהיה התוצאה של אחרי שלב א' לצאת לשערי הגיהנום.
א', אמרתי לך את הערכתי. אמרתי לך את הערכתי שיש קווים אדומים שלא יעברו אותם. זאת הערכתי.
אז לכן אני הערכתי היא שהאם אתם לא תעזבו את הקו האדום של פילדלפי, אתם תהרגו את האנשים האלה.
ולשאלתי, האם זה אומר שהם לא יחזרו, או שהם יחזרו בכל זאת השאר, ה-20 לצורך העניין ששם.
סרי טוען שעובד בחינם. טוב, אני חושב שבק צריך לבדוק את זה.
אני גם חושב.
סרי, אין תימני שעובד בחינם.
בסוף התברר שהקטרים משלמים לו, אגב. בקיצור, התשובה שקיבלתי הייתה שבהחלט זה לא ויתור עליהם, ובהחלט ימשיכו להיאבק עליהם, ושיש עוד דברים. זהו, זה מה ש...
אז
מה
איך אני אומר לך, תאר לעצמך מה הייתם עושים, אם אני הייתי מתברר, למה אני הולך לרואי ניומן ולנדב גלון, אם בן כספית התברר, אני מקבל כסף מהקטרים. אבל אני אלך איתך למקום אחר. אם אתה היית אבא של מתן צנגאוקר, מה היית אומר פה בוקר?
כן, אבל...
לא פשוט.
אמרתי לך שאני אתן לך תשובה על משהו, מה זה היה שם?
אתה לא חייב.
כן.
אני יכול לעומת זאת לספר לך בהמשך לשאלה ששאלתי אותך, מה הפתרון לגבי החטופים, שמשפחתו של יוסף חיים אוחנה מודיעה הבוקר שיש ממנו עוד חיים. זה חטוף שקצת פחות מתוקשר מכמובן מתן צנגאוקר, הוא כבר סלב, כי אמא שלו לביאה. אבל אני שומע מה המשפחה הזאת אומרת, כי עד עכשיו הם בחרו לעסוק בסיפור מתחת לרדאר, זה שאנחנו יוצאים עכשיו תקשורת זה כי אנחנו מבינים שאין מושג כמה המצב חמור, אנחנו משפחה אמונית, מסורתית, יוסף חיים מסורתי, בפן האמוני, איפה אנחנו פספסים? סמוטריץ' ובן גביר ברמה האמונית, איפה אתם? אני שואל אותך, איפה אתה? אתה תתייצב בפני המשפחות האלה ותגיד, בגלל שאסור לנו לצאת מפילדלפי, הבאנו למותם, הרי אפשר לחזור לפילדלפי במאמץ של, באפס מאמץ, כל רגע נתון. ולפתוח את שערי הגיהנום במקום עכשיו, בעוד חודש. האנשים האלה חיים, חיים. הלב שלהם פועם, המוח שלהם עובד, הם מקווים, הם מתפללים לחזור לאהובים שלהם. ראית איזה מדהים זה כשהם חוזרים? אתה יודע, בסוף אני שונא שאתה עושה לי את זה, אז אני לא אעשה לך את זה, אבל זה לא היהדות שלנו. זה לא הערבות ההדדית המדהימה שלנו?
אני לא עושה את זה לגבי הילד.
רק אני עושה את זה. סליחה.
אני לא...
יש עוד שעה? יש היום עוד שעה?
היום יש 3 שעות.
עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2. עכשיו, ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית. 103 FM.
1-2. מה קורה?
בסדר.
מה, כאילו, מה, כל טוב, כאילו, בסבבה? כל בסדר?
באיזה תחום?
בגדול.
בגדול גדול, כאילו? באסטרטגי?
כן.
שמה? הזמן עובר, החיים חולפים, ביעף.
כן.
איך אומר ליברמן? ושום דבר טוב, לא מאיים עלינו.
אפרופו ליברמן, אתה רואה, טוב שאתה, טוב ששאלתי, אתה רואה, טוב ששאלתי, באמת, זה חשוב לדעת לכוון את הדברים, זה הקרמה. הוא כל הזמן מצייץ, ויש לו דברים נורא כאילו החלטיים, עכשיו תשים לב מה קרה. לפני יומיים הוא אמר, על מה שקרה שם בפרימטר, עזתי משוטטים ליד הגדר, חמאס לא מורתע וצוחק לנו בפנים, חזרתי ואמרתי מתחילת המלחמה, חייבים פרימטר ביטחוני בעומק קילומטר בתוך שטח הרצועה, שכל ניסיון חצייה יענה בפגיעה מיידית. במקום זאת שוב הפקרות, ממשלת השבעה באוקטובר תתעוררו. יום קודם הוא צייץ, לאחר השואה אמרנו לעולם לא עוד, והנה בממשלת השבעה באוקטובר, אנחנו רואים תופת, עינויים והרבה של חטובנו, זה מצב שאסור לקבל או להתרגל אליו, חייבים להחזיר את כולם הביתה עכשיו, ומיד לאחר מכן לדאוג שאף מחבל לא ימות מוות טבעי. עכשיו תראה, מר ליברמן, ואני אומר את זה גם לך, מר בן כספית, כן?
כן, בבר.
המכונה בבר והמאדרין אומרים בבר לה.
לה.
תשמע, כי זה לא מחיבה, זה לבית אלפנדרי פשוט.
בדיוק.
כן, זה לא עניין של...
לא, לזה עם א'?
לוי אלפנדרי.
הבנתי, כן. הייתי בטוח שזה לה של החיבה.
לא, זה בן רחל.
זה בא מדרדלה.
לוי אלפנדרי.
הבנתי.
או לבית אלפנדרי, אני כבר לא זוכר.
אשכרה, פספסתי את זה.
כמו מגל, שמגל, אני לא זוכר אם אמרתי לך, זה מנה ג' השבטים, כן, ראשי תיבות.
בוא, מגל זה מהפטיש והמגל של הסמל של הפועל, בוא, זה האמת.
כן. קיצור, מה שרציתי, תראה, מר ליברמן ועבדו בן כספית. זה לא הולך ביחד. להחזיר את כולם עכשיו זה עסקה שאין פרימטר. אתה אומר פילדלפי לא מקודש ואפשר לחזור, ופרימטר לא מקודש ואפשר לחזור, ומה פתאום, ולמה לא עושים עסקה שמה פתאום כל פעם כמה ימים, ואיך בכלל, איך זה עסקה זו שנתניהו עושה, כמה חטופים כל כמה ימים. אתם הייתם עושים פשוט עסקה שבה כולם במכה, כולם במכה, תוך יום, גומרים את העסקה, ואז יום אחרי זה אנחנו חוזרים למלחמה. מה הבעיה פה באירוע הזה? שזה כמובן מצוין, זה אירוע ממש מצוין. מה הבעיה היחידה? שחמאס לא היה מסכים לזה. חמאס רוצה למשוך את העסקאות כמה שיותר זמן ובדילוגים, כדי שההפסקות האש יהיו ארוכות. חמאס יודע שהביטוח שלו זה החטופים, ולכן הוא ישאיר לשנים אצלו חטופים, כדי שהם לא ישוחררו, ושישראל לא תוכל לחזור למלחמה. זה האירוע. ואז לא יהיה פרימטר, ולא יהיה פילדלפי, והמשמעויות הן מאוד מאוד דרמטיות, לנוכח מה שאני מבין שמחכה במצרים להיכנס פנימה. כן? זה לא פנטזיות. זה דברים אמיתיים. זה דברים שיהיו להם מחירים בחיי אדם. ולאור מה שהם רוצים לעשות מהפרימטר, זה לא פנטזיות, זה דברים אמיתיים. ולאורך זמן הם יוכלו לעשות את הדברים האלה. יש לזה משמעות. אי אפשר לבטל את זה, כמו שדברים בוטלו לפני עסקת שליט, ואחר כך קיבלנו מה שקיבלנו. אי אפשר לבטל את זה. שוב אני אומר, מי שזה לא, אל תציגו את זה, גם כשאני אומר לסמוטריצ'ים, כן? ואני אומר לו, סמוטריץ', אי אפשר לעשות מה שטראמפ אמר במוצ"ש, כי יש פה עכשיו 9 אנשים שצריך לחכות. צריך לחכות ולעשות כל מאמץ להחזיר אותם. כי אנחנו בתוך העסקה. אבל אני לא חושב שהוא לא רוצה את החטופים. אני לא אומר את זה. אני לא אומר שהוא רוצה לרצוח אותם. אני לא אומר שהוא לא רוצה, מה שאצלכם אומרים כל הזמן. כן? זה, כי אני גם לא אומר שעושים עסקה, ואתה אומר לצאת מפילדלפי, אני לא אומר אתה רוצה לרצוח יהודים כשאתה אומר לצאת מפילדלפי. אני לא אומר אתה רוצה לרצוח או לשחרר מחבלים. אני מבין את האירוע שהוא מורכב, האנשים יש להם, חלק מבינים את הסכנות יותר, חלק זה, מדחיקים, מודעים, יותר חזקים, פחות, לא משנה, כל אחד, זה הרבה פסיכולוגיה פה גם, וגם עניינים חברתיים, כן? של איזה מחנה אתה וכל מיני דברים כאלה. אז אני אומר, אבל בגדול, רק שתדעו שאין גם וגם. אין גם פרימטר, או פילדלפי, וגם להחזיר את כולם עכשיו. זה לא עובד. להחזיר את כולם עכשיו, זה אומר שנכנסים לסכנות מאוד מאוד גדולות. מאוד גדולות. זהו.
שמע, כששאלתי אותך בשעה הבאה, אם הזכרתי את שמותיהם של אלה שנמצאים שלב השני, לא הייתה לך תשובה, קצת גמגמת, קצת זה, קצת נתת לי, באמת לא הייתה לך, אז עכשיו אתה הולך לכיוון של הפרימטר. קודם כל, בואו נדייק, אני לא אמרתי שנחזור לפרימטר, אמרתי נחזור לפילדלפי. אמרתי שהפרימטר, ואת זה יודע גם לליברמן, שאני מזכיר לכולנו שבוע לפני הטבח, הזהיר מהטבח. מהטבח. לא ממלחמה רב-זירתית, מהטבח בעזה, הוא עמד שם ליד הגדר והזהיר את נתניהו.
איך הוא ידע? יכול להיות שהוא... יכול להיות שהוא...
אני הולך לגלות לך איך הוא ידע. זה הוא הבעל של שקמה ברסלר.
הבנתי.
הבנת? עכשיו רגע לענייננו. פרימטר זה לא דבר שצריך להקים עליו חומה, זה דבר שצריך להודיע. אתה מודיע, דבר צהל, לכל מן דבעי, או לכל המעוניין, בקו רוחב או גובה או אורך או סבתא שלי של קילומטר אחד או 800 מטר או קילומטר 200, נחליט מגדר, מהוברס, מה שנקרא, מגדר הרצועה, גדר הגבול, מערבה, זה שטח מוות. מי שדורך שם, אם זה אדם, חיה, חלאה, מי שלא יהיה ציפור, תולעת, מת. זה הדבר הכי צריך לעשות, ולחמאס אין כרגע מה לעשות נגד זה. עכשיו, חמאס אומרים הכל תמורת הכל, ואני אומר קדימה, הכל תמורת הכל, ואחר כך שערי הגיהנום, שהרי הניסיון מלמד אותנו, שאין סוף למלחמה נגד חמאס. אנחנו נלחמים נגד חמאס ביהודה ושומרון כבר עשרות שנים. אנחנו פוגעים בהם, אנחנו הורגים להם את הראשים, רופאים אותם, שומרים על הטרור מכיוונם, במינימום האפשרי, בזכות שבק, צהל, ימה, מוסד, והמוסד הסגור. זה מה שצריך להיות בעזה. אתה אומר, אנחנו, קודם כל אתה צודק לגבי, אף אחד לא רוצה לרצוח אותם, לא סמוטריץ', אפילו לא בן גביר. וגם לא נתניהו, לרצוח את האחים שלנו לא רוצים, ואם זה היה ככה, כולם צריכים ללכת לבית סוהר. מה שאני אומר, זה שנתניהו, שהוא הרלוונטי, בוא נעזוב את סמוטריץ', רוצה מאוד שהחטופים יחזרו, רק דבר אחד הוא רוצה יותר, שסמוטריץ' יישאר בקואליציה, ולכן הוא יזם את הלאט לאט, את הטיפין טיפין, שזה מקיס גם את דמן של המשפחות, ולכן הוא גם אחראי על זה. ומה שצריך לעשות עכשיו, אחרי שנה ושלושה חודשים של לחימה, זה לא אחרי מבצע של יומיים, ששמעתי לכם אתמול איך בנט מסביר שצריך להמשיך את, את, את צוק איתן, כן? צריך להמשיך, ונתניה אומר לא. אתה רוצה לקושש קולות. אחרי שנה ושלושה חודשים, לבוא כמו אלכסנדר מוקדון לקשר הגורדי, ולבטק אותו, להחזיר את כולם הביתה, אם חמאס יגיד, אנחנו מוכנים כולם מול כולם, ואז סביבה, תשמע, אין ברירה, אז ייכנס באמא שלהם, לא שלא נכנסנו באמא שלהם. עכשיו בוא נשמע משהו שנשאר לי מאתמול.
רגע, שנייה, לפני זה יש לי שאלה
כן,
אליך.
לפני זה, בבקשה.
ואם חמאס ידרוש שהתהליך הזה שיוצאים מהפרימטר ופילדלפי, ושחרור האסירים, ושאסור להחזיר אותם לכלא, וכל הדברים האלה, יימשך 4 שנים. סתם, אני זורק לך דוגמה, יימשך בטיפין-טיפין 4 שנים.
בוא, אני לא רואה את הדרישה הזאת של חמאס. בוא, אם נגיע לסיטואציה, אני אגיד לך מה אני חושב, כרגע לחמאס יש אינטרס אחד, וזה להקל את הלחץ הצבאי על מה שנותר ממנו, לא הרבה נותר ממנו, מאיפה אני יודע? ממך. אני עוקב אחרי הפיד שלך, אתה כל רבע שעה מעלה תמונת הרס ממקום אחר ורוקד על ההריסות. אז שאם חמאס ינסה 4 שנים, יגיד 4 שנים, לדעתי, גם המשפחות של אלה שאמורים להשתחרר בתוך 4 שנים יגידו כנסו בהם. ושוב, זה לא דבר שלא עשינו, נכנסנו בהם. הרגנו אותם, כמעט לא נשארו. יש אחד מההנהגה, אחד. אני לא מדבר רק על הראשים, אני מדבר על כל הטבלה הענקית הזאת בחדר של פינקלמן, שיש בה מאות שמות, הכל איקסים.
לא, אבל אתה מבין שזה עסק מורכב, זה לא שאתה
עושה פה איזה פעימה. ברור שזה עסק מורכב.
והם ינסו שזה ייקח, אוקיי, שנתיים, שהם ינסו שזה ייקח שנתיים. שנתיים שאתה לא בפילדלפי ובפרימטר.
אינון, אני מזכיר לך, יש עסקה, חתמנו עליה, השארנו אותה, היא לא שנתיים. העסקה, מתווה, שלב ב', זה עניין של עוד חודש, חודש וחצי מעכשיו. זה העסקה.
מה, מתווה
עכשיו, ב? עכשיו, ברגע שאתה, הוא זה שכל הזמן מדליב, לא אתה אישית, הם שומעים מסמוטריץ', מאנשי נתניהו, שאין כוונה, מטראמפ, שאין כוונה להיכנס לשלב ב', הם מבינים שאנחנו לא, ואז הם עושים את השריבה, אני לא מצדיק אותם, צריך היה להרוג אותם ב-2009 בכלל, עד האחרון שבהם, פלוס סייפטי. אבל אני בכל זאת רוצה להשמיע, אפרופו מה שאני כל הזמן אומר לך, להציל חיים, להציל חיים, להציל חיים, להציל חיים, להציל חיים, אני למדתי את כל זה מאחד בשם נתניהו, וקראתי לאינסרט, זה פשוט מאתמול, נשארו לי עודפים, לא השתמשתי, מה אני אעשה? אף אחד מכם לא מנסה להציל חיים.
אתם גם מעלים מחירים בכל התחומים. אתם מעלים את מחירי הדלק, מעלים את מחירי החשמל, מעלים את מחיר המים, מעלים את הארנונה. ירון לונדון כתב פעם שיר על אליעזר בן יהודה. מילים, 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 הוא בדם ממוחו הקודח. אצלכם זה מיסים, 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 מיסים. אתה, בנט, בדית ממוחך הקודח, אולי ליברמן. ויחד, יחד הפרתם את כל ההבטחות שלכם, גם את ההבטחה הזאת, שתורידו מיסים, שתביאו לנו סינגפור. סינגפור הבאתם לנו. אני רוצה להגיד, קדחת הבאתם לנו, אבל קדחת כלכלית. אתם מעלים את מחירי המוצרים, הכל עולה, הכל מתייקר, והכל כדי לממן את העסקה האפלה שעשיתם עם רעם, מס אבס. צריך לומר, מיסי אבס. ואתם לא עושים כלום, ואפילו לא אכפת לכם, יש לכם רק שיטה אחת. להאשים את כולם, חוץ מעצמכם. אתם נוהגים ברכב. אתם מפילים את הרכב של המדינה לתוך התאום הכלכלי, ואתם אומרים, הנהג לא אשם. אתם נוהגים בהגה הזה, יותר נכון, אתם לא נוהגים. אתם מדרדרים לתאום, ומדרדרים את כולנו יחד איתכם. אזרחי ישראל מסתכלים על הממשלה, אני שומע אותם, אני רואה אותם, אני מדבר איתם, אפילו פה במסדרונות. הם לא מבינים מדוע הפקירו אותם לגורלם. אף אחד מכם לא מנסה להציל חיים.
זה היה פאנץ' בסוף, אני יודע, זה לקח זמן. אף אחד מכם לא מנסה להציל חיים.
לא נשארתי ער.
אבל זה עבר לנו זמן,
תודה. לא נשארתי ער. לא, אני נרדמתי תוך כדי.
ניכרת?
איזה עייפות, לאות.
כשאתה שומע את המשיח, אתה מעז לנקר?
לא, זה פשוט כשאני שומע את אותו סינק בפעם ה-617.
לא, 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 זה פעם, אני מצאתי את הסינק הזה אתמול. שישלול, סליחה, שלשום. סינק חדש לגמרי.
באמת, מרגיש כאילו זה...
נכון, נכון, כי הוא אמר את זה כל כך הרבה פעמים.
אפרופו המצב הכלכלי, אני רואה פה כותרת מהבוקר.
ואז הוא עובר להגה, ומתברך שהם עוד על ההגה.
אני רואה פה כותרת מהבוקר של הצלחה לחשב הכללי, ביקושים של 23 מיליארד דולר לאג"ח הדולרי, הנפקה של 5 מיליארד דולר, זכתה לביקוש של פי 4.6, המשקיעים מדרגים את אג"ח ישראל, תקשיב טוב, גבוה יותר מאשר חברות הדירוג. אוי אוי אוי, אוסטיגר תמייסה, לא באמת, כאילו יותר גבוה מחברות, איך יכול להיות שחברות הדירוג, איך יכול להיות שחברות הדירוג יצאו פח לגבי הערכה שלהם על ישראל? מי היה מאמין כשהם מכניסים בשיקולים שלהם להורדת הדירוג כל מיני שיקולים על הרפורמה המשפטית והמתח החברתי? נו באמת, שטויות באמת, כל הקפלניסטים האלה שיושבים שם. אגב, לגבי אנשים שעובדים עם קאטה, רצית שמות, אז שלחו לי למשל את עורך דין בנקל או בינקל, ממשרד, איך זה נקרא? שיבולת.
אני רק אומר, אתה בשידור חי ברדיו, אני לא מכיר, לא יודע מי זה האיש.
לא, לא, זה זה שניסה לתפור את העסקה של השכפץ. זה זה שניסה לתפור את העסקה של השכפץ עם הבן של היועמשית, שגנב את השכפץ שם איזה לוחם. לא משנה, היה איזה סיפור, אתה לא שמעת עליו, כי הוא התפרסם רק בערוץ 14.
רגע, רגע.
אז זה הסיפור, ופולי מרדכי, גם פורסם בדמרקר לדעתי, שפולי מרדכי עובד עם ממשלת קטר, ואני אומר, אני איתך, בואו נבדוק, אני איתך.
יפה, הנה אתה רואה, כמו שתמכת במתווה כספית מגל לוועדת חקירה בראשות סולברג.
אני איתך, בן, אני איתך, אני החלטתי שאני הולך איתך.
חקירה עכשיו, שבק, כנסו. רונן ברזובסקי בר, קחו את זה, רגע, אני רק רוצה, קודם כל לא יודע מה בנקל שמנקל, אני רק רוצה להזכיר, אנחנו מותר, כן, לאנשים, כאילו פולי עושה עסקים, פולי השתחרר מהצבא, והלך לעשות עסקים במפרץ, כמו רבים אחרים.
הכל טוב, הכל טוב.
לא, לא, הבעיה היא לא עם עורך דין שמגן על אל-ג'זירה, כי משלמים לו, אלא הבעיה עם האנשים, מיכה פטמן, טוב שהרמת לי להנחתה, הרגע סיפר ברדיו אחר, שפלדשטיין...
אני אקצן בקרדיטים, אתה מפחד? אם אתה תהיה טוב, אף אחד לא ישמע כל רדיו אחר, בגלל זה אני לא מפחד לדבר על גלץ או על רשת בית או whatever.
כן,
רדיו,
אבל בשביל זה אנחנו באמת צריכים להיות טובים קודם.
תהיה לארג' בקרדיטים, יבואו אליך יותר.
קודם כל, אני הכי, אין עיתונאי יותר לארג' בקרדיטים ממני, ולאו דווקא בתוכנית הזו. אבל תן לי רגע להגיע לעיקר. סיפר עורך דין פטמן שייצג תקופה מסוימת שם את אחד משניהם, שהנגד, סליחה, כן, הנגד נתן לפלדשטיין מסמך סודי ביותר שקשור לקטר. כשפלדשטיין בעצם עובד גם עבור קטר, כי אתם מבינים על מה מדברים פה. אבל אני חושב שהנושא הקטרי מוצא...
לדעתי זה לא קטר, לדעתי זו מצרים.
רגע, רגע, שנייה, רק בנושא האגח. הבורסה, ככה זה עובד, אתה פשוט לא מבין בזה, אני כל פעם מסביר לך. כשהפסיקה המלחמה ויש מגעים והכל נראה וטראמפ, אז כן, יש אופטימיות והגרף של ההשקעה התהפך וגם הבורסה עולה. אני הייתי רק מציע לאדוני להיכנס לסופר בהזדמנות, זה הכל.
הבורסה עלתה יותר מכל הבורסות בעולם בשנה.
נכון, כי ברגע שאתה...
בתוך המלחמה.
כשאתה בטוב, במלחמת גוג ומגוג, שלא רואים את סופה, אז היא יורדת כשאתה מסיים את המלחמה.
לא, 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 לאורך כל השנה האחרונה.
היא עולה, אוקיי, אז עדיין, אם תסתכל, מהרגע שהממשלה הזאת עלתה ועד עכשיו, תשווץ לכל הבורסות ותחזור אליי. אבל יש לך מרוענת על הקו.
שלום, טלי גבילי.
בוקר טוב.
אמא של שוטר יסם, רן גבילי.
אמו הגאה, הגאה של השוטר.
נכון. שגופתו לא נחטפה לעזה.
נכון.
ואתמול הייתה לו יום הולדת.
כן.
וזהו, ואת גם חברת פורום תקווה.
כן, גם חברת פורום תקווה. ואנחנו מקווים שרני שרד את התופת הזאת ו... אמן ויש טעות, והוא קיבל טיפול רפואי, ויחזור בריא, חי ושלם.
אתם לא ישבתם עליו שבעה?
לא.
אבל קיבלתם כאילו את ההודעה שקיבלה משפחת מנצור אתמול, או שזה יותר מעורפל במקרה שלנו?
לא, 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 אנחנו קיבלנו הודעה רשמית, תעודת פטירה לצערי, אבל כשאתה מסתכל על כל הדברים, ואתה רואה את כל העובדות, ואתה מבין שבעצם... ההודעה ניתנה בגלל תמונות, ובגלל השערה שהוא לא קיבל טיפול רפואי, אז אנחנו רוצים לשמור לעצמנו את התקווה הקטנה, שאולי באמת...
יודעים שהוא נפצע, שמה הייתה הפציעה?
הוא נפצע בארץ עוד, אנחנו יודעים, כי הוא דיבר איתנו, הוא דיבר עם אח שלו, הוא קיבל כדור ברגל וכדור ביד, ונלחם עד הכדור האחרון יחד עם הפציעה, את זה אנחנו יודעים ממגד שהיה איתו, באלומים, בקיבוץ אלומים, אנחנו יודעים את זה ממגד שהיה איתו, שמתפצלו באיזשהו שלב, המגד חי, ברוך השם, גיא מדר, ורני פשוט המשיך להילחם, ובעצם הגן על קיבוץ אלומים, קיבל את הכינוי מגן אלומים, בעצם.
כמה, איזה יום הולדת זה היה אתמול, בין כמה הוא היה?
26, נכתב בין 24, תבינו, זה יום הולדת השני שלו.
הוא היה בזוגיות?
לא. לא, היה לו כל מיני ידידות, אבל קשר ממש משמעותי לא היה לו כאן בתקופה הזו.
את אומרת בעצם כאימא, אנחנו נאחזים בתקווה, עם כל הכבוד להודעה של הרשויות, ואנחנו עד שלא נראה גופה, לא נאמין, נקווה, נתפלל.
בדיוק, כן. אני חושבת שאנחנו חייבים את זה בשבילו.
מובן לגמרי.
את התקווה, הקטנה, אין לנו כעס, אין לנו כאן שום, אנחנו קיבלנו את ההודעה, אבל אנחנו רוצים לקוות ורוצים לצפות, הוא ילד מאוד מאוד חזק, אחד האנשים הכי חזקים שאני מכירה, גם נפשית וגם פיזית, ואנחנו מקווים שהוא הצליח לשרוד.
כמה אחים יש לו?
יש לי עוד שני ילדים, אח שלו הגדול, עומרי, הוא גם שוטר, כרגע בקבוצינים, ואחותו, שירה, בת 23, עומדת עיצוב גרפי.
תגידי עכשיו, את שייכת לפורום תקווה, ובעצם אתם באים ואומרים, כי יש כאלה שאומרים שטראמפ רק מטריל את כל האירוע ומסכן את המשך העסקה, אבל אתם אומרים משהו מעניין אחר. אתם אומרים, בואו נזרום עם טראמפ, הוא רוצה את כל החטופים עד שבת ב-12 בצהריים, ואם לא ייפתחו שערי הגיהנום, מתאים.
כן, תראה, אני חושבת שזה מתאים לכולם, לא רק לאנשי פורום תקווה. אני חושבת ש...
כל החטופים בשבת שמץ האוצר בצהריים לגמרי.
ברור. אני פשוט חושבת שזה לא הגיוני. הלוואי וזה היה קורה. אנחנו היינו הכי הכי שמחים בעולם. אני פשוט לא מצליחה להבין, כי אנחנו בפורום תקווה מהיום הראשון כבר אומרים שאסור להזין את המפלצת, מצד אחד להרוג אותה, אבל מצד שני לתת לה אוכל. לא מבינה את ההיגיון הזה. וסוף סוף בא מישהו ואומר, אוקיי, אני מבין שאין פה היגיון, אני נותן לכם את האפשרות. השאלה עכשיו, מה יעשה חמאס? אם הוא יחזיר את השלושה, אם יחזיר את התשעה, אם יחזיר את כולם, אם הוא יעמוד בהסכם, אנחנו פה בבעיה.
את חושבת, מה לעשות אם הוא משחרר רק שלושה ביום שבת? מה לעשות?
אני חושבת, אני עורך הדין, אני חושבת שצריך, איך אומרים, לכבד הסכמים, אז בוא נניח שאם הוא מחזיר את השלושה, אנחנו נצטרך להמשיך. את סוף הפעימה הזאת, או עד עוד פעם שהוא יעשה איזשהו משהו. אבל לדעתי הוא פשוט מסמן, הוא מנסה כל הזמן כאילו לראות איפה הקווים האדומים שלנו. זה החמאס, זה החמאס. אנחנו לא דיברנו חמאסית. אני חושבת שבמהלך כל המלחמה הזאת אנחנו פשוט לא דיברנו חמאסית. מכל מיני תכתיבים, אני מניחה שזה לא רק שלנו.
כן, היה גם ממשל מאוד בעייתי שלחץ עלינו לעשות דברים.
לא, אני לא חושב אבל שבתוך הרצועה דיברנו יידיש, אנחנו שחטנו אותם. ובצדק, אנחנו הרסנו את הרצועה, הרגנו 40 אלף איש, נתנו שם מכה שמעולם לא ניתנה, הבעיה היא שבאמת, כמו שאינון ואני בתחילת התוכנית, ניסינו למצוא מילה שתגדיר את החמאס, והתקשנו בזה, אבל תגידי, טלי, אם זה היה תלוי בך, והייתה עסקה על השולחן, אסור לקרוא לזה עסקה, כל הזמן אני מועד בלשוני, לסיים את כל העסק הזה במכה אחת, לקבל את כל החטופים, החיים והמתים, לשחרר את האסירים שסוכם עליהם, ולסיים את המלחמה בתצורתה הנוכחית, שזה בעצם העסקה, היא רק לא בבת אחת, היא בכמה פעימות. היית תומכת בזה?
הייתי תומכת בזה, אבל אתה יודע, זה כמו שאני אגיד לך עכשיו, שאני רוצה להיות מלכת אנגליה. אני הגיונית, אני מנסה להבין את ההיגיון. זאת אומרת, זה שאנחנו ממציאים כל מיני אפשרויות כאלה ואחרות, זה בסדר. זאת אומרת, השאלה אם זה באמת משהו שהוא יכול לקרות. ואתה נמצא כאן עם אויב מאוד מאוד מפלצי, אין להם שום צלם אנוש, זה לא אנשים בכלל, זה מפלצות. הם יעשו כל דבר שאפשר כדי לערער אותנו, לגרום לנו לפירוד, לפיצול, למריבות אחד עם השני. זה מה שהם רוצים, הם רוצים פשוט לעשות לנו כמה שיותר רע, וזה גם כן בהיבט הפסיכולוגי וזה גם בהיבט הפיזי. זה מה שהם רוצים לעשות. אני לא יכולה לתת בהם אמון. אני באיזשהו מקום מסוים רוצה באמת עולם אוטופי, לחיות פה בשלום, לחיות פה בסבבה, ואיך אומרים, לעשות קניות בעזה. אבל זה לא יהיה. זה לא יכול להיות. זה לא יכול לקרות. ולכן כל התפיסה הזאת, כל המלחמה הזאת, כל הדרך שאנחנו בעצם פועלים, אנחנו לא מדברים בשפה שלהם. השפה שלהם היא רק כוח. ומה שטראמפ עכשיו עושה, באיזשהו מקום מסוים, הוא נותן לנו איזשהו ביטחון באמת אולי לדבר בשפה אחרת ולהילחם בצורה אחרת כדי להחזיר את החטופים. אני לא רואה שום אפשרות אחרת. אם אנחנו לא נתפוס עליהם כוח, אם אנחנו לא נחסל אותם ולא נשמיד אותם, אנחנו לא נראה את החטופים.
אז מה לעשות? תציירי לי בבקשה את
הסנריו. תראה, אין לנו ברירה כרגע, כי אני גם לא רואה, זאת אומרת, יש כאן משפחות שיודעים שילדים שלהם צריכים לצאת בפעימות הקרובות. אני מניחה שאם הם ימשיכו את השלבים, את העסקה המטומטמת הזאת שמבחינתנו התנגדנו אליה ממש מהיום הראשון, אבל אין מה לעשות. צריך להחזיר את מה שיש, ואם חמאס יעשה איזשהו תקלה קטנה, אז כן, להיכנס, קודם כל להפסיק את הסיוע המוניטרי, להפסיק להם את החשמל, להפסיק להם את המים. יש כל כך הרבה דברים כאילו שאפשר לעשות לפני שמכניסים לשם החיילים. אנחנו פשוט מאוד לא עושים את זה, ואני לא מצליחה להבין למה. אבל כרגע אולי,
אז יש פה איזשהו סוג של בלבול, מצד אחד את אומרת להמשיך בעסקה הזו, מצד שני את אומרת...
מה קרה אחרי העסקה הזו?
הכל תמורת הכל גם טוב.
בעזרת השם שישוחררו התשעה, כל ה... עוד 17, 9 מהם חיים, מה אחר כך?
אם הם לא ימשיכו, זאת אומרת, להיכנס בהם, מה זאת אומרת? אני עוד פעם אמרתי, אני חושבת כאילו שגם העסקה הראשונה, זאת אומרת,
אבל זה לא הם לא ימשיכו.
מה הראשונה לא הייתה צריכה לעשות?
טלי, מי שאומר שלא רוצה להיכנס לשלב בית זה ישראל. חמאס לא אומר, ואני שונא את האירוע שפה, אני מעמיד את הדברים על דיוקם, אבל הדיבור על לא להיכנס לשלב ב' כי אנחנו לא רוצים להכריז הפסקת אש קבועה ולצאת מפילדלפי, הוא דיבור של ישראל, לא של חמאס.
כרגע חמאס לא יעשה שום דבר. אז אתה בדיוק אומר, אתה חושב שחמאס כאילו ימשיך את העסקה, את שלב ב' וירצה לשחרר את כולם? באיזה היגיון?
שהוא מקבל את הפסקת המלחמה? זה ההיגיון?
יקבל את הפסקת המלחמה, ואז מה? את זה הוא לא מוצא, ואת זה הוא לא יביא, ואת זה הוא לא יודע איפה.
לא, בואי נראה אם הוא לא מוצא ולא יביא.
אין דיל כזה. מנסה לצייר אותו, בן. אין דיל כזה.
חבר'ה, תקראו את העסקה.
לא, אין.
מה אין? אבל תקראו את ההסכם, אנחנו חותמים על הסכם. לפי ההסכם כולם משתחררים, עד סוף ההסכם כולם משתחררים, ומה שחמאס מקבלים, חוץ מהרבה אסירים, זה הפסקת אש קבועה, כלומר מבחינתם הפסקת המלחמה, ויציאה של ישראל מפילדלפי.
אוקיי, אז בוא תצייר לי איך זה יראה. אתה בעצם בא ואומר, כאילו, אנחנו נקבל את החטופים, ואז נעשה את הפסקת המלחמה.
אני לא יודע מה יקרה, אני יודע על מה חתמנו.
ואז אנחנו, גם אני לא יודעת, אבל אני לא סומכת עליהם, אני לא יודעת, כאילו, ואני...
אז את רוצה לפוצץ את זה כדי לפני שבדקנו?
אני לא רוצה לפוצץ, אני פשוט אומרת, כי אני חושבת שאני לא נותנת להם שום אמונה, אני לא מאמינה להם, אני לא מאמינה שהם יחזירו את כולם. כל עוד הם מרגישים כוח,
גם אני לא, אבל יש הסכם כזה.
אוקיי, אז יש לך גבולות של זמן, זאת אומרת, יש לנו...
ברור, ההסכם מתוחם בזמן.
כמה זמן זה שלב ב'?
כמה?
אם אני אעשה גוגל, אני אעלה, יש לי אותו.
תעשה גוגל.
אין.
תעשה גוגל.
היינו צריכים להיכנס, ביום ה-16 של ההסכם, לפי ההסכם, היינו צריכים להיכנס למסע ומתן, כדי להגדיר במדויק את ההבטחות בפרלמנט. רגע, אני מזכיר לכולכם, מי שלא נכנס למסע ומתן, עיכב את המסע ומתן, לא שלח צוות, וגם היום אין צוות שעוסק בזה, זה נתניהו, זה לא חמאס.
אני חושבת שיש צוות. אני חושבת שיש צוות, וזה מה שאני הבנתי בכל אופן, שיש צוותים...
תבדקי אותי, טלי, תבדקי אותי אחרי השידור, תראי שהוא קודם כל הוא החליף את הצוות, ושנית הוא לא נותן להם מנדט לדבר על שלב ב', אלא רק על הדברים הטכניים שקשורים לשלב א'. זה לא הופך את חמאס לצדיקים, הם לא, הם פירי אדם, בהמות ובני מוות, אבל מי שמדבר ומשמיע קולות שלא יהיה שלב ב', זה ישראל, זאת עובדה.
תראה, אני עוד פעם אומרת, אני לא יודעת מה זה שלב ב' ומה שלב א', אנחנו בפורום תקווה לא רצינו את העסקה הזאת מלכתחילה, אנחנו לא האמנו בה ואנחנו לא חושבים, אבל ברגע שאנחנו רואים שאנשים חוזרים, ויש כרגע חזרה של אפילו בן אדם אחד מבחינתי, כאילו אני חושבת שצריך לעשות את מה שרק אפשר כאילו כדי לסיים את העסקה הזו. אני לא ממש מבינה את מה שקורה בשלב ב', אני ממש לא מאמינה, לא יודעת, אני בטוחה שגם אתה לא, ובאיזשהו מקום מסוים, זאת אומרת, חמאס יכול לשחק איתנו, אבל אם הוא יתחיל לשחק איתנו, צריך להיכנס בהם, זה הכל. צריך להיכנס, כי אחרת אנחנו נראה את החטופים.
אין ויכוח על מה שאת אומרת.
אז אתה בעצם בא ואומר, בוא ניתן להם קרדיט, ונראה כאילו...
אני לא אומר בוא ניתן להם קרדיט, אני אומר, בואי נקיים את ההסכם שחתמנו עליו, ונתחיל עכשיו את המסע ומתן השלב ב'. נתניהו אומר לא. אלה עובדות.
אני לא שמעתי את נתניהו אומר לו.
אז תברי על הפרסומים של הימים האחרונים.
אני לא שמעתי, אני הייתי איתו בפגישה.
ביום ה-16, הוא אמר שאנחנו לא יהיה סיום המלחמה, והוא לא שולח, לא התחלנו את המסע ומתן על שלב ב',
אבל זה חלק
מה... בגלל ישראל, זו עובדה, ישראל מסרבת להתחיל.
אם אתה נצמד כאילו להסכם, בהסכם בשלב ב', אנחנו לא אמורים להפסיק את המלחמה. אם אנחנו לא אמורים להפסיק את המלחמה...
בסוף שלב ב', הפסקת אש קבועה.
אין בעיה, אבל עד המסע ומתן, אנחנו לא אמורים להפסיק את המלחמה.
המסע ומתן היה אמור להתחיל ביום ה-16, וישראל מסרבת להתחיל אותו.
אז אני לא יודעת, יכול להיות שהוא כן התחיל, ואנחנו לא יודעים יותר מדי דברים.
לא, הוא לא התחיל, הכל ידוע.
אבל יכול מאוד להיות. אוקיי, יכול להיות. אז למה אתה חושב שהוא לא עשה את זה? למה אתם חושבים כאילו שאנחנו יושבים איתם במסע ומתן, כאילו לשלב ב', מה אתה חושב? למה זה קורה?
למה זה קורה? כי נתניהו לא רוצה את שלב ב', הוא לא רוצה להכריז על סיום.
אז מה הוא כן רוצה?
כי סמוטריץ' יעזוב את הקואליציה, זו האמת
המנות.
וכל הציבור של סמוטריץ', מה, הוא לא נחשב? מה זה קשור?
בסדר, הוא נחשב? אוקיי.
ציבור שלם.
אז אם הציבור של סמוטריץ' קובע,
הוא מציג את זה בכל רם. כאילו זה לא לגיטימי שיש אנשים שחושבים אחרת. סמוטריץ' לא עושה את זה פוליטיקה. סמוטריץ' מייצג תודעה.
ינון, אין לנו ויכוח על הלגיטימיות, יש לנו ויכוח על העובדות. כרגע ישראל לא פתחה ביוזמתה את המסע ומתן השלב ב', נתניהו אומר, ובגיבוי טראמפ, שלא תהיה הפסקת מלחמה, זה מה שסמוטריץ' רוצה,
שנתניהו...
וזה המצב.
כן, לא, אבל אתם מציגים כל הזמן, כאילו הקטע הוא פוליטיקה, זה לא פוליטיקה, יש תפיסת עולם, יש תפיסת עולם של ביטחון ישראל מאחורי האירוע. טוב, אנחנו חייבים לסיים.
זה פוליטיקה וחצי.
הדבר האחרון שהייתי רוצה, שתהיה עוד אימא בעולם, עוד אימא בארץ שלנו, כאילו שתחווה את מה שאני חווה ומה שהאימהות האחרות חוות. אסור לנו לתת להם לנצח, אסור לנו לתת להם, איך אומרים, להיות אלה שמכתיבים את הטון. אנחנו חייבים להראות להם שאנחנו חזקים,
ברור.
ואנחנו ננצח אותם.
לדעתי, הם ראו כמה אנחנו חזקים.
אמא של שוטר יסם רן גבילי, תודה שדיברת איתנו.
תודה לכם, בוקר טוב.
דיין.
לא שמעו אותך, רמי דוד דיין אמרת, נכון?
כן. שלום.
שלום וברכה.
מה שלומך?
גיבור ישראל.
תודה לאל יום יום, אני אומר.
אנחנו מתכנסים לרגל אירוע של משרד מורשת והחברה הממשלתית לתיירות, לרגל ט"ו בשבט, אלפי נטיעות במגרש המכוניות השרופות בתקומה.
נכון.
במה מדובר? תסביר לנו.
העם שלנו הוא עם מדהים. הוא עם מדהים שלא יודע לשכוח את הכאב. אנחנו עושים הרבה בשביל זה. אז הנטיעות האלה מסמלות לנו... לי במיוחד אפילו, ממקום של שבר, איפה שהיינו, למקום של צמיחה. וצמיחה זה כלי הכי טוב לשיקום של המדינה שלנו. ממקום של לגדוע חיים, לצמיחה של חיים, כי אלה שיצרנו צריכים עוד לחיות. צריכים לחיות, וזה מקום הכי טוב. הנטיעות האלה, העצים האלה, ההתיישבות, אין יותר יפה מהדברים האלה.
אז מה הולך לקרות היום? או שבט"ו בשבט, סליחה, ביום חמישי.
מחר, כן. יהיה טקס, רמי יישא דברים, עוד המון אנשים מדהימים שעשו בשביעי באוקטובר, הרבה דברים טובים. ואני מאמין שהמקום הזה יחמם המון לבבות שנשברו להם החיים בשביעי באוקטובר.
המגרש הזה עוד יש שם עוד את המכוניות או שזה כבר פונה?
יש את המכוניות, וכמה אנשים צמאים לבוא לשמוע את הסיפורים האלה, אז יש להם נקודה של תקומה, ויש להם את הנקודה הרעים שקקל עשה עבודת קודש שם, להנציח את הדברים שרמי ראה בשביעי באוקטובר. זה דברים מסמכים, ועל זה נגיד תודה, תודה ענקית למשרד מורשת והחברה. הממשלתית לתיירות, על ארגון האירוע הזה, ודברים חשובים שמאחדים את העם שלנו.
מה אתה תגיד בטקס?
מה?
מה אתה מתכנן להגיד בטקס? אמרת שאתה תישא דברים.
אני אשא דברים, אבל אני רוצה גם לספר לעם הזה, ובמיוחד מחר, שיש גם אור בקצה המנהרה הזו. והאור הזה זה כראיה, הבנות שרמי הציל, מתקשרות ושולחות לי, אבא רמי, אנחנו מזמינות אותך להכניס אותנו לחופה שלנו, לחתונות שלנו, עוד פתאום זה קורה. זה דבר הכי יפה שיש. שם אני הולך לספר להם שכמה טוב להיות שבט אחים גם יחד, כמה אנחנו צריכים אחד את השני בימים קשים אלה.
תגיד,
אשכרה, אתה הולך להכניס לחופה בנות שהצלת בשבעה באוקטובר?
כן.
ברוך השם.
איזה יופי.
זה דור ההמשך למה שרמי עשה בשביעי באוקטובר.
זה, ואיזה תחושה זה נותן לך?
תראה, זה לא קל לי להגיד, אני עוד במשבר גדול, אבל זה נותן לי המון כוח להמשיך להרים את הראש למעלה. בשביל זה אני נלחם, בשביל אלה, הבנות האלה, בשביל המשפחה, בשביל המון דברים.
אתה עוד חי את השביעי באוקטובר, רמי?
אני לא רק שחי, אני עוד שם בשביעי באוקטובר, בגלל זה גם הריפוי שלי יותר קשה מהמון אנשים. כן, אני עוד שם. קשה לי, אני כל הזמן אפילו מדבר בגוף שלישי. אני רוצה להכיר דרמי של השישי באוקטובר, אני לא פוגש אותו עוד.
כן, זה באמת, שאלתי את עצמי למה אתה עושה את זה, ועכשיו אתה מסביר, אז נופל לי הסימון.
כן.
מה אתה עוד, מה, אתה, מה... טוב, מה נשאל?
מה נשאל? כל כך הרבה יש מה לשאול, השאלה מה עושים, מה צריך לעשות בימים אלה.
מה עושה לך טוב? מה עושה לך טוב?
מה עושה לי טוב? שנראה את העם שלי ביחד. שנשמע פחות דיבורים ויותר מעשים. זה מה שאני מצפה מהעם שלי. עכשיו, לא מחר. וכל שבת בשביל רמי זה שבת הכי קשה בעולם. למרות שזה שמחה שכל הצעירים חוזרים, כל החטופים חוזרים. זה נותן לי, לי זה שובר אותי. איך לא הספקתי להחזיר את אלה שהם נמצאים שם היום. כי המשפחות שלהם ביקשו מרמי להציל. אני לא הספקתי.
טוב, עשית, בואי, הצלת, אתה...
מעל ומעבר.
כן. תראה את הדברים שעשית. טוב, אני לא פסיכולוג, אבל, ולא פסיכיאטר, אבל אני רק יכול לנסות להגיד לך תודה על מה שעשית, ועל מה שעזרת, ונתת מעצמך.
תודה לכם.
תודה.
מרגיש טוב, רמי.
שיהיה טוב בשבט שמח, חג לאילנות.
אמן, נברך מחר על הפרי החדש.
בעזרת השם.
וגם על, על הדרך החדשה של העם שלי.
כן.
זה מה שצריך. דרך חדשה לחיים. תודה לעם ישראל.
תודה, תודה לך רמי דוידיאן. כן, היום שר בחר את השיר.
וואלה?
כן, לרגל יום הולדתו ה-80 של ינקלה רוטבליט, הוא בחר את חוזה לך ברח של אושיק לוי. מכיר? מכיר את השיר הזה? יצא לך לשמוע אותו?
בית, תשמע, שר בוחר שירים זה מדרום חלקלק, מה השלב בא, הוא יקבע גם את הליינאפ? כאילו, לאן זה... לאן אנחנו מגיעים משם מכאן?
זה לא פשוט. זה לא פשוט.
הוא עוד יעשה דיווחי תנועה. כן, מכיר את השיר, ברור. בבקשה.
חדש ובלעדי במכבי. מעטפת שירותים ייחודית לגיל השלישי. מוקד טלפוני לבני 70 ומעלה, ניהול חשבון על ידי בן משפחה, ומגוון פעילויות והרצאות מהבית. חפשו מכבי הגיל השלישי. מכבי, בריאות זה הכל.
באגדות צללים כהים פוסים עתת אל תוך הלילה באור לבן מאחורי דלתות כבדות שם בבתים גבוהי קומה העיר סגורה לה חוזה לך ברח חוזה לך ברח הלילה הוא אפל כל כך יבוא וסיגריה שם בחושך מעדים מתוך היער האפל הזה לפתע וסינדרלה ממתינה לגמדים וברחוב רובץ אחת ליד כל פתע מתוך בתים גבוהים הגמדים כולם פתאום באים אחד אחד אל סינדרלה כי סינדרלה היא האגדות כולן, כי אין אחת באגדות אשר תדמה לה. חוזלך ברח, חוזלך ברח, הלילה הוא אפל כל כך, הלילה הוא אפל כל כך. שומר נפשו נמלט, שומר נפשו תמים, כי אין בעיר מקלט ואין ברחמים חוזה לך ברח, חוזה לך ברח הלילה הוא אפל כל כך הלילה הוא אפל כל כך והם שבים על הבתים
אוי, יש לי אימון
גם לי
באמת?
פילאטיס
פילאטיס זה לא קל האימונים האלה
החיים לא קלים
זה נכון
תחשוב כל פעם שקשה לך שיש אנשים שקשה להם יותר
כן, אני חושב את זה זה בדיוק מה שאני חושב
אפילו הרבה יותר
בוא ניתן קרדיטים לאורחים והמפיקים שר פלסנר ויואב כהן לאחראים על השידור שקד מורג טלשל ואיציק אהרון לאחראים על השידור ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף וליאור פוזניאק האורחים בדיגיטל ראות מתיתיה אורגון אורי דבש ואחיד לוק זהו, מבחינתנו תם השבוע מחר יהיו פה סרי ושלזינגר אתה מבין מה אני אומר?
כן. תם. אך לא נשלם.
פגש בעזרת השם שבוע הבא. שנשמע בשורות טובות.
אמן.
כל טוב, להתראות.